שלום וברכה, קהל קדוש, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש מידות הראייה שמודפס בסוף ספר מוסר אביך ואת הרב קוק. יש מהדורות שונות. במהדורה שאני מחזיק לפניי, זו הקטנה, זה בעמוד קוף-קף, ואנחנו בהעלאת ניצוצות פסקה ב'. העלאת הניצוצות, בואו נזכיר, מדובר במושג שאיננו לקוח מתורת הנגלה, כי מתורת הנסתר. מה זה העלאת ניצוצות? לפי תורת הנסתר, העולם שבו אנחנו חיים איננו עולם ראשוני. גם הממד הרוחני של העולם שלנו, לא רק הממד הגשמי, איננו ראשוני. כי אם הוא בא על רקע של עולם קדום יותר, שבור. כלומר, אנחנו במציאות דיזהרמונית, שבורה. עמוד קוף-קף, מה כמה אפשר כבר להגיד? במציאות שבורה, לא הרמונית, מה שהיא תולדה של איזה מין מפץ קדום, שחכמי הקבלה מכנים אותו בשם שבירת הכלים. כלומר, להשתמש בצורה הציורית, בביטויים הציוריים של הקבלה, האור היה גדול מדי והכלים קטנים מדי, הכלים לא יכלו להכיל את האורות ונשברו הכלים. התולדה של זה היא שהעולם, הכלים שבורים ונולדו מזה הקליפות. הקליפות, כיוון הכוחות הטומאה ששואבים את הקדושה אל הכלים השבורים. חלק מעבודת התיקון של העולם המוטלת על הצדיקים היא העבודה של, תודה רבה, היא העבודה של ליקוט הניצוצות או העלאת ניצוצות הקדושה, חלקי הקדושה המעורבבים בתוך הקליפות, להעלות אותם ולהשיב אותם אל הקדושה. להחזיר אותם אל הקדושה. העבודה הזאת היא מיוחדת לצדיקים. הצדיקים עניינם, אם כן, להיפגש עם כל התחומים שבמציאות, כי בכל התחומים של המציאות ישנם ניצוצות של קדושה שנפלו לשם, שדורשים העלאה. בסדר? ככל שאדם הוא יותר גדול, כך היכולת שלו ללקט ניצוצות גדולה יותר. הביטוי המצוי הראשוני, היותר פשוט של העלאת הניצוצות, זה בתחום האכילה. האכילה היא דבר של רשות. יש אמנם אכילה אסורה, אכילת מאכלות אסורות. יש גם אכילה של קדושה מחויבת, אכילת מצה בליל הסדר למשל, או אכילת קורבנות. הדברים האלה מחויבים. אבל רוב האכילות שלנו הן אכילות של היתר, של רשות. ובתחום הרשות האדם מתמודד מבחינה מוסרית עם איזשהו קושי. הוא יכול להרבות ברשות או למעט ברשות. אם הוא מרבה ברשות, החומריות הולכת ומפילה אותו בסופו של דבר אל הקליפות. אז יש שתי אסטרטגיות. יש אסטרטגיה שעניינה למעט בדברי הרשות. כן, מה שנקרא פרישות. נכון, הדבר הזה הוא מותר לך, ואף על פי שהוא מותר, אתה פורש ממנו. זה דרכו של הצדיק הבינוני. הצדיק הבינוני פורש מענייני העולם הזה. אבל הצדיק העליון, האסטרטגיה שלו היא אחרת. אדרבה, להרבות בענייני הרשות, כי כוונתו להוציא משם את צד הקודש שנמצא שם. זה נקרא העלאת הניצוצות מן המאכל. דבר לא פשוט, באורות הקודש חלק ג' הרב קוק מסביר שהקדושה, שלפעמים האדם אוכל ומרגיש עצבות, במיוחד הצדיקים. הצדיקים עצובים מן האוכל. למה? זה מה שקרה לאוכלי לחם העצבים. למה הם עצובים? בגלל שהם שכחו להעלות את הניצוצות, ואז הניצוצות שהיו צריכים להתעלות, עצובים מזה שלא העלו אותם, והעצבות של הניצוצות חודרת אל נפשו של הצדיק. בסדר? אז אם אתם רואים צדיק שהוא עצוב, זה בגלל שהוא שכח להעלות את הניצוצות מתוך המאכל. יש זמנים שבהם אין בעיות כאלה. למשל, שבתות וימים טובים. בשבת ויום טוב, מצווה להרבות באכילה, ולכן אין עצבות במאכל הזה. בסדר? טוב, יש גם, מלבד העלאת ניצוצות, או מה שנקרא, יש לזה גם ביטוי אחר, לברר בירורים, יש עוד עבודה נוספת, אבל היא מיוחדת לצדיקים מיוחדים מאוד. והיא העלאת עולמות. מה זה העלאת עולמות? לא שמוציאים את הניצוצות מן הקליפות, אלא מעלים את הקליפות עצמן. משל, למה הדבר דומה? מה ההבדל בין עבודת הבירורים להעלאת עולמות? כההבדל שבין מיץ תפוזים לריבת תפוזים. במיץ תפוזים, האדם מוציא את המיץ וזורק את הקליפה. זה העבודה הרגילה של הצדיק. מתוך הקליפה הוא מוציא את המיץ. אבל יש עבודה של הצדיק העליון שהוא הופך את הקליפה לריבה. ואז יוצא שהעיקר זה לא הבשר של התפוז, אלא הקליפה שלו. וזה על ידי ההמתקה, תוספת הסוכר וכדומה, אז הקליפת התפוז הופכת להיות מעדן שהוא יותר יקר מן הפרי המקורי. בסדר? עכשיו, יש הרבה סכנות בעבודות האלה. למשל, שבתאי צבי, הוא ניסה לרדת אל הקליפות, ואז הקליפות שאהבו אותו. כן? הוא עשה עבירות לכתחילה ועוד כמה דברים כאלה. טוב, על כל פנים, זהו הרקע הרעיוני של המושג של העלאת ניצוצות. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט. כן, בבקשה.
העלאת ניצוצות אפשרית
מאכילה במקום
ממאכל
מסורי? לא. זאת אומרת, ברגע שאתה אוכל מאכל אסור, אין לך אפשרות של העלאת ניצוצות, אלא אם כן, שהוא בטל ב-60, ואז הוא הותר, או שאתה אוכלו מפני פיקוח נפש. אם האדם מפני פיקוח נפש נמצא במצב שהוא חייב לאכול מאכלות אסורים, יכוון שניתנה לו ההזדמנות להעלות ניצוצות אפילו מן הקליפות, מה שאיננו נתון לכל צדיק. אשרי חלקו שזכה לפיקוח נפש כזה שמעלה אותו. כמו כן גם, אם זה בטל ב-60, חכמי הקבלה אומרים שאם יש מאכל שבו הייתה תערובת איסור והתבטלה מבחינה הלכתית, באופן שמותר לאכול את התערובת הזאת, היא עדיפה התערובת הזאת על מאכל שבו לא נפל האיסור. או? כלומר, לכן כשאנשים עושים חומרות ואומרים, נכון, זה מותר על פי ההלכה בגלל בטל ב-60, אבל אני מחמיר על עצמי, אז הוא הפסיד. בסדר? מלבד זה שהוא מבזה את חכמי ישראל שאמרו שבטל ב-60 מותר. מי יתיר לו לאסור איפה שחכמי ישראל יתירו. בסדר? טוב. יש שאלה בהלכה, האם מותר להשתמש להמתקת הקפה אחרי אכילת בשר, האם מותר להשתמש בסוכר שיש בו 1%, לא עושה 2% של חלב. כן, פעם היו מלבינים את הסוכר על ידי תערובת קטנטנה של חלב. והאם זה מותר לאכול דבר כזה אחרי בשר? מה אתם אומרים? מותר לך תחילה בתשעים. אז הפוסקים מביאים שהאריזל נהג לכתחילה להשתמש בסוכר כזה. זה לא מבטל איסור לכתחילה, הוא מבטל היתר. חלב זה היתר. הוא מבטל אותו בסוכר. סוכר זה היתר, זה ביטול היתר בהיתר. ואז זה מותר לכתחילה. בסדר? טוב, אחרי כל הדברים הנפלאים האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט. פסקה ב', כן, מה? פסקה א', למדנו אותה בפעם שעברה. אני טוען בתקיפות ובגבורה שאכן למדנו את הפסקה הראשונה בפעם שעברה, ויש לי אפילו תנא דמסייע. בסדר? זה אפילו הוקלט. הדבר הזה ניתן לבדיקה בארכיון של ערוץ מאיר. לא נכנס לארכיון. כיוון שלא נכנס לארכיון, אנחנו ננהג עכשיו לחומרה ונקרא את הפסקה הראשונה, כי יש לה הרבה חשיבות. כמו שיש ניצוצות באכילה, החנמי, כך גם, או החינמי, בכל פעולה מפעולות אדם. זאת אומרת, כל דבר שאדם עושה. קריאה, הליכה, טיול. יש לבן איש חי, רבינו יוסף חיים, מבגדד, יש לו לשם ייחוד לכל דבר. כל דבר שהוא היה עושה, עושה לשם ייחוד. היה לו לשם ייחוד לטיול. איזה לשם ייחוד הוא היה עושה? לפני שהוא יצא לטייל. אני מכיר אדם שפעם שאל את הרב מרדכי אליהו, הוא אומר, אני עובד בצבא, במחשבים, איזה לשם ייחוד אני צריך לעשות לפני שאני מתחיל את העבודה? הרב מרדכי אליהו כתב לו לשם ייחוד שלם. כן, הכולל, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות כיבוש ארץ ישראל, ועשית הישר והטוב, עוד הרבה דברים שאני יודע שיש כאלה שיודעים על מה אני מדבר. והוא הדין בכל שמיעה וקריאה. אתה קורא ספר? לא ספר של קודש, ספר של חול. יש שם ניצוצות, תעלה אותה. ולפעמים יש שענייני העולם הבאים ממרחקים, הם משתלבים ועולים למרומי תורה. כלומר, אם באמת זאת הכוונה, יוצא שכל העיסוק של האדם, אפילו בדברים שהם רחוקים מאוד מתחומים שבאופן גלוי שייכים אל הקודש, אותם תחומים הם גם בעצמם הופכים להיות תורה. והכל לשם שמיים. כלומר, זה מה שאמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, כוונה שהכל משמש למטרה של גילוי של שם שמיים או של דעת אלוהים. ככה הרמב״ם הסביר את המשפט הזה בפרק חמישי של שמונה פרקים. בשקל הקודש. מה זה שקל הקודש? בשקילה. כלומר, צריך האדם לשקול האם יש לו מסוגלות כזאת באותו תחום להעלות משם את הניצוצות או שלא. זה נקרא שקל הקודש. פסקה ב', כן בבקשה.
רבי כל בבקשה לחזור על מה זה הרינום.
הכי נמי. כך גם. זה בארמית. תראה. כן.
אין דבר בעולם שאפילו, לא יודע, אולי לעבוד עבודה זרה או משהו שהוא בשום מצב הוא לא מתאפשר.
גם בעבודה זרה יש העלאת ניצוצות.
בלעבוד עבודה זרה,
יש בעיה, אבל אמרו רבותינו בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. גם הוא בא במשנה בפסחים. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. יש את השאלה, בשביל מה זה טוב? בשביל מה זה טוב שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? העיקר שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, בשביל מה לדבר על זה בכלל? לא נעים. אומר הרב קוק בהגדה של פסח, בפירושו להגדה של פסח, שאצל עובדי עבודה זרה יש כוחות חיים אדירים שלא היינו יכולים לפתח בעבודת השם אם היינו מתחילים ישירות עם עבודת השם. אם היינו מתחילים עם עבודת השם, היינו עובדים את השם בשכל בלבד. וכל כוחות הדמיון והרגש, שזה המומחיות של עובדי עבודה זרה, הכוחות האלה לא היו משתתפים בעבודת השם. לכן, סידר הקדוש ברוך הוא, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו, קרבנו המקום עם העבודה זרה שלנו לעבודתו. בסדר? ואנחנו רואים את זה גם בטעמי המצוות, שלמשל כל עבודת הקורבנות גילה לנו הרמב״ם, שזה לקוח מעובדי האלילים הקדבונים. אז אפשר להגיד, איך אפשר להגיד דברים כאלה שקודש קודשים יבוא מהקליפות? אבל אם אתה דן מבחינת הקבלה, זה מאוד הגיוני. עד רבה, אתה מעלה משם מצוצות. בסדר? אז יש אצל עובדי עבודה... אני חכה, אנחנו לא עושים דברים כאלה. יש אפילו הסבר כזה לפסוק, ישמר לך אחרי ישמדה מפניך, פן תאמר, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואסכן גם אני. כן? מה המשמעות של הפסוק הזה? כן, וכי התורה צריכה להזהיר אותך שלא תעבוד עבודה זרה, היא עשתה את זה כבר מיליון פעמים. מה היא צריכה להגיד לך עוד פעם? אלא הכוונה הייתה, אולי נלמד מעובדי עבודה זרה כיצד עובדים את השם. כן? נלמד מהם. ועל זה אומר הכתוב, אל תעשה את זה. למה? כי אתה לא יכול ליזום דבר כזה, אלא אתה צריך שזה יבוא מההשגחה, מדבר שכפוי עליך. אבל זה קורה בכל מקרה. אנחנו בכל מקרה לומדים מעבודה זרה. למשל, נאמר בתורה, ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה ועבדתם שם אלוהי עץ ואבן? עץ, אומר רבי יהודה הלוי, זה הצלב. אבן זו הקעבה. ואתה תהיה בין אומות העולם העובדים לעץ ואבן, לצלב ולקעבה, וביקשת משם את השם אלוהיך. זאת אומרת, מתוך התרבות של העבודה זרה שלהם, אתה תתפלל אל השם. ויש לנו ראיה לזה. לא יודע אם הייתם פעם בבתי כנסת, בחוץ על הארץ. הרמב״ם אומר דבר מעניין מאוד, הוא אומר שבכל קהילות ישראל שבצרפת ואשכנז וערי אדום, בבית הכנסת יושבים על ספסלים. ובכל ארצות ספרד והמערב ובבל ומצרים יושבים על הארץ. כך הוא אומר, מלכות תפילה. עכשיו דבר מעניין, אני לא יודע אם יש לזה קשר, אבל עד כמה שאני יודע, ככה קראתי, שמעתי מחבר שלי שקרא בספרים של גויים, כן? שאצל הנוצרים בכנסייה יושבים על ספסלים, ואצל המוסלמים במסגד יושבים על הארץ. אז זה לא חדירה של אלוהי עץ ואבן לתוך התפילה שלנו? אז יש דברים כאלה.
כשיסדו את
הבית כנסת
לא חשבו על זה.
אלה שיסדו את הבית כנסת, אני לא יודע מה הם חשבו. יכול להיות אפילו עוד יותר מזה, יכול להיות שזה הגויים לקחו מאיתנו. אבל בכל זאת, מעניין שזה יתחלק בין ארצות הנוצרים לארצות המוסלמים. גם המנגינות, הרבה דברים חדרו. כלומר, אי אפשר שדברים האלה לא יפעלו איזושהי פעולה. אז הניצוצות חודרים. אגב, כותב האור החיים, בפירושו לספר בראשית, שכל עניין גלותנו בין האומות, זה כדי להוציא משם ניצוצות. כן? ולכן גם יש גם גרים מתוכם. כן?
יש דרך מעשית לעשות את זה?
אז האם לגבי עבודה זרה יש לנו אפשרות מעשית? כנראה שלא. כן.
דברים אחרים, אני יש דרך מעשית. יש לקחת מנגינה ולהשתמש בה לכל עשר אלף.
כן, טוב, לגבי מנגינה, למשל זה דברים שחכמי ישראל עשו במפורש. מצאנו מחכמי ישראל, למשל רבי יהודה אריה דימודנה, שהיה, אבל אני מבקש לא לגלות את זה, כי זה בכל זאת דבר נועז מאוד, הוא היה הולך מאחורי הכנסיות כדי לשמוע את המנגינות, כדי להפוך את זה למנגינות של קודש. כן? רבים מגדולי ישראל חלקו על היתר הזה, אבל הוא עשה את זה. כן? אז יש כנראה עלת ניצוצות. מעשה ברב יוסף קפח, זיכרונו לברכה, שהיה רחוק ממושגי הקבלה, כן? צריך לדעת את זה. הוא פעם ביקר בוותיקן, בספרייה של הוותיקן, כדי לחקור כתבי יד וכדומה. והוא שמע מהספרייה, הוא שמע איזה מנגינה שעולה מאיזה כנסייה. הוא אמר, ואני מכיר את זה. את זה שרנו בתימן. כן? כלומר, יש מנגינות של קודש שחדרו, נפלו לאן שהם נפלו. אז יש עניין גם להעלות אותם משם.
זה לא משימה קשה
למי שכוונתו לשם שמיים. ואז צריך להיות ברור לאדם שליבו טהור והוא באמת מתכוון לשם שמיים. אבל זה בהחלט אפשרי. כן, אבל בשביל זה יש פרק במידות ראייה. אם לא, אז הוא לא היה כותב את זה. הוא היה כותב את זה משהו תיאורטי ששייך למלאכים. הוא כתב את זה בשביל בני אדם, הרב קוק, עד כמה שאני יודע. אבל הוא כתב בשביל בני אדם שכוונתם לשם שמיים. טוב. אז זה הכוונה שמעלים את הכל. אפשר גם מרעיונות. הרבה פעמים יש רעיונות פסולים אצל אומות העולם, או בצורתם, כפי שהם מצויים בדור, הם מצויים בצורה פסולה. ותפקידם של החכמים הגדולים להעלות את הניצוצות האלה. כן? יש כל מיני ניסיונות. למשל הרמב״ם שהעלה את מה שאפשר להעלות מאריסטו. כן? והמלבים שבמספר מקומות משתמש בפילוסופיה של קאנט כדי לבאר את הפסוקים. אפילו לא מתבייש לומר מאיזה ספר הוא לקח, כשהוא כותב את זה באופן שאי אפשר להבין. למשל בישעיה הוא אומר, כמו שנתבאר בחוכמת ביקור השכל. כוונה לביקורת התבונה התאורה. אבל הקורא הרגיל לא יודע על מה מדובר. או כמו הניסיון של הרב שגר, להעלות את הפוסט-מודרניזם בימינו. כן? אז צריכים לברר עד כמה זה אפשרי, עד כמה זה לא אפשרי, אבל זה ניסיונות שהם חלק מעבודת הצדיקים. טוב, מתוך כך אנחנו עוברים לפסקה ב', שזה לכל הדעות לא למדנו עדיין. יותר מדי אין לדאוג, אפילו מאכילה גסה. כן? כלומר, הרב כאן מדבר על הדאגות של הצדיקים. יש אדם שדואג מן העבירות. זה הרב קוק בכלל לא מעלה על דעתו שהקורא בכלל עבר עבירות. זה בכלל, זה רחוק מעולמו. הוא אומר, אין לך לדאוג אפילו מדבר כל כך נורא כמו אכילה גסה. אז רגע, אם זה אפילו, מה המינימום שהיה שייך לדאוג? זה הרב קוק מסביר באורות התשובה. מזה שהוא דואג מזה שלא תמיד יש אצלו איזון ראוי בין עבודה מתוך אהבת השם למתוך יראת השם. המשקל לפעמים מופר. לפעמים לטובת האהבה, לפעמים לטובת היראה. זה הדאגות של הרב קוק. יש עוד דאגות קשות עם זה. קל וחומר, הדבר החמור ביותר שהרב קוק יכול לעלות על הדעת, זה אכילה גסה. אומר הרב, בעצם לא כל כך צריך לדאוג. יותר מדי אין לדאוג אפילו מאכילה גסה. בדיעבד, גסה הכוונה מרובה. בדיעבד התעלו כל הניצוצות לקדושה גדולה. כן, הרי ברור שהאדם הקדוש, הוא יעלה את האכילה שלו לכוונה לשם שמיים, ואפילו ילמד מן האכילה הגסה הרבה דברים חשובים. רק לכתחילה צריך הזהירות להיות, צריך הזהירות להיות מדויקת, להיות תמיד בדרגת צדיק אוכל לסובע נפשו. ולא להגזים, כן? הצדיק לכתחילה לא אוכל הרבה, אוכל מה שצריך. ג' הניצוצות שבאכילה עולים דווקא יחד עם הניצוצות העולים מכל התנועות, הדיבורים, המעשים והקניינים. כלומר, זה לא יכול להיות פרטני. לא יכול להיות שהצדיק יאמר, אני מתמחה להעלת ניצוצות מן האכילה בלבד. ומכל השאר אני לא מעלה ניצוצות. אומר הרב, זה לא ילך. זה מקצוע כללי בתורה. נכון שזה בא לידי ביטוי מרכזי יותר באכילה, כן, ממוקד יותר באכילה. אבל זה בא מהלך רוח כללי, שהאדם משתמש בכל אל מטרה חיובית, ממילא מעלה את הכל אל הקודש, לפי מדרגתו. לכן אומר, הניצוצות שבאכילה עולים דווקא יחד עם הניצוצות העולים מכל התנועות. הדיבורים, המעשים והקניינים. ולפי ערך הטוב והיושר הנמצא בכל תנועות החיים, עולים הניצוצות שבאכילה ושתייה, וכל הדברים שיש בהם הנאות גדולות מורגשות. ומה שנעשה בטבע, בעומק הנפש וכישורה עם המציאות כולה, הוא יסוד מוסד לעמקי דעת וחוכמת עולמים להיות כמעיין הנובע וכנער שאינו פוסק. מאיפה הביטוי הזה? כמעיין נובע וכנער שלא פוסק. זה לקוח ממסכת אבות, פרק שישי, משנה א', שכל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה וכו', ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. ומגדלתו ומרוממתו מעל כל על כל המעשים. אז זאת אומרת ש... מה זה הלומד תורה לשמה? לפי ההגדרה של הרב קוק, לשמה הכוונה לשם העלת הניצוצות. כלומר, אתה לומד תורה לא בשביל הכבוד, או בשביל השכר, או בשביל ההנאות, אלא בשביל האידאל של העלת הניצוצות. זה נקרא לומד תורה לשמה, ואז הוא נעשה כמעיין הנובע. כלומר, הוא עוסק בעמקי דעת אלוהים, בסתרי תורה כתוב, ומגלים לו רזי תורה. ונעשה כמעיין המתגבר, וכנהר שלא פוסק. אז זה בעצם מה שהרב מסביר כאן. ככל שאדם עובד יותר נכון בעלת הניצוצות, כך דעת אלוהים שלו מתעמקת, ולכן הוא נעשה כמעיין הנובע וכנער שלא פוסק. מה זה כמעיין נובע וכנער שלא פוסק? שהוא יכול גם לזכות אחרים ממה שהוא השיג. ועל ידי שהוא מזכה אחרים ממה שהוא השיג, הוא משנה את התפיסה שלהם. טוב, זה הפסקה השלישית. מה? מה ההבדל בין מעיין ונהר? זה מתחיל כמעיין, וזה ממשיך כנהר. מעיין זה נקודתי, נהר זה הרחבה, הוא מרחיב את הדעת של האנשים. עד כאן להיום. שלום.